אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה אריות!
עכשיו ברדיו על הגל. יאללה אריות! יאללה אריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה אריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה אריות, והאמת, התגעגעתי לזה במלחמה. אנחנו פה עם שתי בנות שעבדו איתי בתקופה ממושכת מאוד בכל המלחמה והתנדבו ועשו, הובילו 600 אנשים בערך. בואו תציגו את עצמכם שנייה. נוגה, בואי תתחילי.
אוקיי, אני נוגה אוחיון, מכירה את רותם פופקו כמעט שנה, נכון פופקו?
כן.
מה זה זנק? בדרך פרט, בת 18, מושב גאולים, מתנדבת דרך לב אחד, ומובילת מחוז עם מיקה ופופקו.
אז אני מיקה, בת 17, ממושב אולש, ואני מכירה את פופקו מאז המלחמה יותר, למרות שהכרנו בדרך פרט, ואני מובילה איתה מחוז.
אז אתם בלב אחד, מה זה אומר? מה זה לב אחד בכלל?
לב אחד בעצם זה ארגון סיוע אזרחי בחירום, זאת אומרת שזה בעצם ארגון שקם במטרה של לעזור לאזרחים ותושבים ויהודים בכלליות שיש צורך לעזרה במלחמה בארץ ואפילו באוקראינה. הצוות של לב אחד זה בעיקר למשל בזירות נפילה, אתה תראה לב אחד, זה עליהם החולצות של העניינים מאחורה. במלחמה האחרונה זה התפרסם, בין אם זה נשות מילואים, בוגרי קשישים, ממש משתדלים להגיע לכל מקום שצריך.
ובאיזה מחוז אתם הובלתם?
אנחנו הובלנו במחוז עמק חפר והשרון.
כמה אנשים יש מתנדבים, רואים שהיה לכם דברים מיוחדים?
יש בערך 600 מתנדבים.
כן, משהו כזה.
והיה לכם אירוע מיוחד בעמק חפר והשרון? היה נפילה?
היה נפילה בחניאל, שמיקה ממש ניהלה אותה.
כן, זאת הייתה זירה מטורפת.
איך זה היה?
זה היה מטורף, פתאום כזה שזה קרוב אליי וזה ליד הבית שלי, זה אחרת ויותר מטורף. אני חושבת שזה גם היה הרבה יותר משמעותי.
היה קשה להקל את זה?
לא ממש.
הובלת זירת נפילה כשאת בת 18-17, בידיעה שכאילו יש מאוד משפחות שסומכות עלייך. הרגשת אחריות?
הרגשתי אחריות מטורפת, שהם כולם סומכים עליי, שאני אעזור להם ויהיה איתם, שהבית שלהם נפגע, וזה באמת הרגיש מטורף לעשות את זה.
אז מה אתן עשיתם במלחמה?
אני ומיקה היינו רוב מלחמה ביחד. היינו בחמל בירושלים, היינו בזירות נפילה בתל אביב, היינו גם פעם אחת בערד. עזרה לאנשות מילואים נקיים, פרויקט מרחב נשימה, הובלנו פעם אחת במושב שלי גם, שכנראה תקרה שוב, שזה עזרה לאנשות מילואים שבעצם מביאות את הילדים שלהם, ואנחנו משחקים איתם ומעבירים להם את הזמן. בין אם זה גם להיות בחמל בירושלים, נראה לי שכבר אמרנו את זה, לסגור פניות מרחוק מהבית.
ובואו תסבירו שנייה לפרויקט נשות מילואים, זה פרויקט שעבדנו עליו הרבה זמן, מה זה היה ואיך זה היה לעבוד עליו?
על נשות מילואים של פסח?
כן.
וואו, זה היה קשה.
אני רוצה להתחיל.
וואו, זה היה קשה. נשות מילואים בפסח, זה היה ממש קשה להגיע לכולם ולסגור את כל הפניות, כי רק באזור שלנו...
נסביר להם קודם מה זה.
תסביר.
בעצם פרויקט נשות מילואים של פסח שלב אחד, זה בעצם ששני מובילים מהאזורים שלנו הגיעו להחלטה שממש יש לנו את הכוח, את המתנדבים ואת הרצון להגיע ולעזור לכמה שיותר נשות מילואים מהאזור שלנו, והבנו גם שגם יש הרבה. אז בעצם הם פנו ללב אחד, והגיעו למסקנה שביחד עם לב אחד אנחנו הולכים ליצור פרויקט נשות מילואים לפני פסח, שזה בעצם כל נשות המילואים, כאילו הרבה נשות מילואים מכל הארץ, ממש מכל הארץ, הגישו בקשה לסיוע. ובעצם זה שמגיעים 2-3 חברים, או כזה אנשים שפחות מכירים ומתחברים שם על ההתנדבות, שבעצם מה שעושים זה מנקים את הבית לפני פסח, כי נשות מילואים באמת אין זמן וגם אין הרבה פעמים יכולת עם הילדים, וזה
כן,
לנקות
זה
את הבית.
עם הילדים וגם לנקות לפסח וכזה.
ואיך הגעתם להוביל מחוז? אמרתם שאתם בדרך פרץ, אתם בשתי קבוצות י' ב', בואו תסבירו שנייה, מה זה, איך הגעתם לזה, מה היה במחשום של המלחמה?
אני אסביר מה זה דרך פרץ, אסביר איך הגענו לזה.
אוקיי, אני
אוקיי, אז דרך פרט זה בעצם, זה נשמע מאוד כזה פלצני, אבל בתכלס, כאילו על הנייר, זה נקרא תוכנית מנהיגות ציונית לנוער, שזה בעצם נוער שהוא רוצה להוביל ולקחת יוזמה ואחריות על עצמו בתוך המרחב של הציונות במדינת ישראל, מכיתה י' עד י' ב'. יש כמה שכבות, יש כמה קבוצות בכל שכבה. קבוצת י' ב' כרגע היא השכבה הכי גדולה, כי באמת הצטרפו השנה הרבה מאוד אנשים טובים שרוצים להתפתח ולהוביל, כמו רותם פופקו. אופה, אופה. ובעצם זו תוכנית של לתת לך ממש את הכלים ואת הידע והיכולת יותר להוביל וליזום, בין אם זה להכיר יותר את החברה הישראלית שאתה נמצא בה, בין אם זה להיכנס טיפה לוויכוחים שאולי הם יותר פוליטיים, או אני מאמין ככה, אני לא מאמין ככה, וזה נותן לך באמת הרבה מאוד כלים, ודרך זה הגענו גם להובלת מחוז.
אז הובלת מחוז, בעצם המלחמה התחילה כאילו ביום שבת, ורוב האנשים בדרך כלל שומרים שבת, גם נוגה. ואז כאילו אמרו, מי רוצה להוביל מחוז, כאילו שאני על הדברים, להתחיל לארגן דברים, שנהיה מוכנים לכל תרחיש. אז בעצם אמרתי, טוב, אני אוביל כאילו את האזור שלי, ואז ככה גם זירפתי את נוגה ועוד חברה שלי, ניצן, וגם את פופקו, הוא גם הצטרף.
וחשוב לציין גם את שיר הרמז ואת
גם
שני.
גם שיר הרמז מלכה.
ואת בר.
ואת בר. נכון, הם הצטרפו בהמשך, וככה זה התחיל.
ורוב המלחמה, כמו שאמרתם, היה זירות נפילה, איך היה להיות בזירות נפילה, מה היה התחושות שלכם?
וואו, תחושה אחריות מטורפת.
גם אחריות מטורפת, וגם... היה זירת נפילה שגם היינו בה, אני ומיקה, כמו רוב הפעמים, ונכנסנו לדירה של מישהו, והוא ממש היה בשוק. ואז גם הבן שלו הגיע, זוכרת את זה? שניצן קיבל איזה חיתך ביד?
כן.
וגם בעצם, כחלק מההתנדבות של לב אחד, כולם הולכים עם חולצות של לב אחד, שמאחור הוא רשום מעינני. אז אתה ממש הולך ברחוב בזירות נפילה, ואנשים באים ואומרים לך, תודה רבה, או איזה כיף, כן, ואתה יכול לבוא ברחוב, לעזור לי.
אנשים ברחוב אומרים לך, וואו, כל הכבוד, ואתה אפילו לא בא לעזור להם, וזה כאילו, לראות כמה כוח יש לך, זה באמת נותן לך יותר עוצמה ויותר כזה, לחשוב רגע, וואו, אני באמת עוזר ותורם.
זה מטורף.
אני באמת עושה.
אתם הרגשתם אחדות? מבחינת פוליטיקה פתאום ימין ושמאל, לא, כאילו פתאום כולם היו ביחד?
לא, לא הרגשנו פוליטיקה, הרגשנו שצריך אותנו, ואנחנו עושים מה שצריך, ושאנחנו באמת מאוחדים.
כן, זה ממש תחושה מהממת. כאילו פתאום לראות כזה, אני לא רוצה להגיד את החלק הטוב בעם, כי אני חושבת שרוב החלקים בעם הם טובים. פתאום לראות יותר את כל החלקים, נגיד, מתאחדים וכזה משתפים לתחת מטרה משותפת, שבין אם זה למשל, אני ומיקה פתאום מתנדבות עם מישהו שאולי יש לו דעה שונה מצייתן לנו, וזה אפילו לא משנה, כי אפילו לא מדברים על הדברים האלה, רק מדברים על בוא נעשה טוב, בוא ניזום, ובוא ניקח יותר אחריות, ובוא נפעל למען טוב.
ופתאום שראיתם את כל הדגלי ישראל בזירות, ו... הכל מה שקורה שם.
וואי, התחושה הכי טובה בעולם. ביניי לראות את דגל ישראל בכללי, זה התחושה הכי טובה בעולם, ולראות אותה בזירת נפילה זה אפילו יותר מרגיש.
ומה היה הרגע, אם כבר רגע מרגש, מה היה הרגע הכי מרגש שעה בזירת נפילה, והרגע הכי מרגש שעה בהתנדבות בכללי?
אני חושבת לי אישית בזירת נפילה בערד, שהגענו ופשוט לא היה צריך עוד אנשים. הגיעו כל כך הרבה אנשים, כאילו באמת היה מלא אנשים, ואז הייתי כאילו, וואו, אנשים אשכרה נסו מרחוק עד לפיזית ערד, בשביל לעזור למשפחות שצריכות עזרה, כי הבית שלהם אשכרה נפגע מטיל. וגם היה הרבה כתבים, בגלל שזה היה אזור בערד, זוכרת אמרו לנו? בגלל שזה היה אזור בערד, שבעצם יש שם כל מיני אנשים שאולי חותרים טיפה פחות ציוניים, נקרא לזה. אז הרבה היה כתבים, כאילו ניסו להציג את זה, את הג'וס מזה. ממש הזירו אותנו.
ממש סיקרו את זה והכל, היה מלא ערוצי חששות.
זהו, אז פתאום כאילו לראות את איך שבתוך זה שמים את כל המשקעים האלה בצד, ויש אנשים שממש באים מתוך רצון אמיתי לעזור, ומתוך רצון אמיתי של אהבה לעם שלהם, וזה מהמם.
חשוב לציין שגם תוך כמה שעות היה לנו איזה 500 אנשים לזירות האלה.
נכון.
שזה מטורף, וכל הזירות היו מלאות באנשים.
ברמות.
ומה היה הרגע הכי קשה שלכם בזירות, ובכללי בהתנדבויות?
אני חושבת ש הכי קשה היה זה עם כל ההזקות והכל. זה כאילו גם מפחיד וגם קשה לעשות את הנסיעות האלו כמעט כל יום.
נכון, גם לי שזה היה קשה כי ההורים שלי מאוד פחדו כל המלחמה. אז זה ממש היה כזה כל בוקר כזה ריב איתם של אני יוצאת, אני לא יוצאת, אני יוצאת, ובסוף הייתי יוצאת. וזה ממש היה לצאת כאילו עם כזה, כאילו, וואי, למה, כאילו, למה זה לא זורם? והבנתי אותם ויותר הבנתי גם אותי. אז כאילו זה ממש היה כזה דיסוננס.
איך התמודדתם עם ההזקות?
עצרנו בצד.
אותי ואת מיקה תפסו כמה וכמה הזקות.
עשינו כזה, שכבנו על הרצפה רחוק מהרכב, כמו שצריך.
עכשיו נלחק לכפוד העורף.
וואו, חשוב לסיין גם, תקשיבו, כאילו זה מציל לחיים וזה מטורף רצח. כמה מתנדבים פעלו במלחמה בערך בלב אחד, אתם יודעות?
כמעט 8,000. יש לי את זה מדויק, 6,000 ומשהו.
זה מטורף. היה קשה להשיג מתנדבים?
עכשיו יותר, בהתחלה זה היה בשניות.
כן, כולם רצו לתרום והיו, עכשיו פחות.
מה אתם חושבים שקרה עכשיו?
אני חושבת שאולי בגלל ש... קודם כל אני הבנתי שאנשים הרבה יותר נמשכים לדברים שהם יותר כזה זירת נפילה, דברים פיזיים. זהו, ופחות יותר העורף, שזה יותר כזה בוא נעזור לנשות מילואים. ברור שיש גם את זה, אבל אנשים אוטומטית נכנסים ורוצים להיכנס לקבוצות רק כשיש קטסטרופה, נגיד את זה ככה. רק שטילים עפים פה. וכשאנחנו במצב שהוא לא בדיוק שגרה, כי כאילו תראה מה קורה בצפון, שגרה זה לא. במצב שהוא יותר רגוע, נקרא לזה ככה, הרבה יותר קשה להשיג אנשים.
ואיך הרשויות היו? עזרו?
חלק כן רצו לעזור, וחלק כזה, היו קצת בעיות עם הביטוח, וכל מיני בעיות כזה מאחורי, שלא כל כך הצלחנו לפתור, אבל מי שרצה לעזור, אז השתפנו איתו פעולה, והמשכנו.
ואיך המשפחה שלכם הגיבו להתנדבויות?
ההורים שלי לוקחים את זה מאוד מאוד בעין טובה, ובו זמן לפעמים אומרים שאני מגזימה, ואני לא יודעת מתי לעצור את זה. אני כן משתדלת למתן, כי בסוף זה כן דבר שהוא קשה, כי בתוך כל ההתנדבות אתה עדיין צריך להישאר ולמצוא כאילו את עצמך, ולתת מקום גם רגע להיות עם עצמך, ולדעת רגע מתי להפסיק להגיד כן, אבל זה כן דבר שהוא קשה, ואני עדיין עובדת על זה, והרבה מתנדבים עוד הרבה עובדים על זה. אבל תומכים בכל דבר שאני עושה.
גם המשפחה שלי ממש תומכת, וכאילו, דודים שלי אצלנו במשפחה, בבית כאילו, בגלל המלחמה כי אין להם ממד, ולנו יש ממד, אז הם באו, והם היו כאילו באלה ממני. שאני ככה יוצאת ועוזרת, וזה כאילו הנוער של העתיד, אשכרה כאילו.
מרגיש.
מה אתם חושבות על הנוער של היום, בתור הנוער של היום?
שהוא מטורף, ועוד עשור יהיה לנו מדינה פסיכית. אפילו יותר מעכשיו.
אתם חושבים שיש בעוד במדינה שלנו שהנוער יכול לטפל בהם?
כן.
כן, חד משמעית.
כמו מה?
כמו למשל, קודם כל העורף, כל הקטע הזה עם נשות המילואים. אני חושבת שגם אפשר, למשל, יום השואה. כרגע יש עוד, לפי מה שאני יודעת, עוד 120 אלף ניצולי שואה. זה אנשים שבעוד עשור ואפילו פחות כבר לא יהיו פה. אני חושבת שכן יש לנוער את היכולת לקום, לצאת, לשמוע, בשביל באמת להשאיר את הסורמה להם פה. זהו, להיות איתם, אפילו אם זה רק בשביל לדבר איתם פעם בי.
הרבה מהם כאילו בודדים לפי מה שהבנתי, וזה לשבת איתם.
נכון.
פעם בי, וכאילו, חושבת שזה עשה מטורף.
ומה אתם חושבות על האמירה שאנחנו דור הטיק טוק? לי לדוגמה, היה בתל אביב מישהו שאמר, איך אתם פה היום? אתם דור הטיק טוק הרי. אז מה אתם חושבות על זה? יעשה לכם לפגוש את הצד הזה גם?
אני חושבת שלכל מטבע יש שני צדדים, כן. כן, גם אני לפעמים אוהבת לשבת בטיק טוק, ובו זמנית אני גם מאוד אוהבת להתנדב. ואני חושבת שהיופי זה בין השילוב, כי אני חושבת שיש לדור שלנו רצון מטורף, וגם יכולת בסוף לקבל הרבה, והמלחמה פה באמת חיזקה אותנו מנטלית, וזה חוזקה.
אני חושבת שגם טלפון זה חלק כאילו מהחיים שלנו כרגע.
ממש, אנחנו ממש מנהלות את כל המלחמה מהטלפון, כאילו את כל הזה שלנו מהטלפון.
ואיך החברים שלכם הגיבו?
הם חברות שלי.
גאים ומאושרים.
כן, הם היו ממש גאות בי.
וזה הרגש קצת מוזר מבחינת החברים, כאילו, היה לנו אמירה שהחברים מהבית לא יכולים להבין הרי מה שקרה לנו.
האמת שאני ממש מבינה את זה. כי למשל, אצלי זה כזה חסר רשת מילואים שצריך לעשות לבייביסיטר, אני אבקש מחברה, ואז תגיד לי, לא, תבקשי ממני, כאילו, רק שזירת נפילה, אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו. אז זה כן, אולי טיפה מבאס שאין לך כזה מהמעגל המצומצם והקרוב שלך רוב הזמן, כזה עם מי לשבת וכזה רגע לדבר על זה. ומצד שני, אתה ממש מוצא חברים, כאילו שנגיד אני ומיקה, לא הכרנו עד המלחמה וממש התחברנו עכשיו.
נכון, ממש התחברנו.
ממש התחברנו.
כי אהב לכם שחברים מהבית פחות הבינו?
כן.
לא ממש.
אתם חושבים שאנשים שלא הובילו מחוז, שלא התנדבו, יבינו מה שעברתם?
אני חושבת שזה יותר אולי מאתגר טיפה, כי בסוף עד שאתה לא נמצא בנעליים של מישהו, אתה לא יכול 100% להבין אותו, אבל זה כן משהו שהוא... לגמרי אפשרי להבין, כאילו בעיניי.
אתם מרגישות מנהיגות? שניכם?
כן. כן, ובו זמנית אני אגיד שעדיין בתוך התחושה של להרגיש כאילו מנהיגות והובלה, תמיד יש לך לאן להשתפר ולשאוף. כאילו בתור בן אדם שיכול, כאילו אני יותר מעדיפה להגיד שיש לי את התחושת, כאילו שיש לי את תחושת ההובלה והמנהיגות, מאשר להגיד אני מנהיגה, אתה מבין?
מיקה, במה את מרגישה מנהיגה?
גם, כמו שאני גם אמרה. כאילו... בסופו של דבר לסחוף כל כך הרבה בני נוער אחריי, לעשות דברים מדהימים, זה מטורף.
עכשיו שאלת השאלות, אתם לוקחות השראה ממישהו?
וואו, מאמא שלי.
אני לוקחת הרבה השראה מהחברים שהיו בסביבי במלחמה, ויש באמת חברים מטורפים שגם פופקו וגם מיקה מכירים, וזה באמת אנשים מדהימים וכיף להיות מוקפת באנשים כאלו.
חשוב לציין שגם חבר שלנו נועם ביום...
נועם סובל המלך.
ביום ראשון מקבל את פרס עוז בתקווה של לב אחד ואת אין פרס, ואני אשלח לו תכף את השידור, גם דיברתי איתו. וזה מטורף איך שהנוער של היום משפיע ומקבל פרסים.
אנשים כמו סובה, לינון, מירון ועוד מלא שאני מפספסת, ממש ממש גורם לגאווה להכיר אותם ולהיות כזה מחוברת אליהם.
לי אישית היה תחושה שאנחנו בטוחים בעתיד, כאילו. אתם מבינות שהנוער של היום יודע איך להפעיל את המדינה. זה הכי מחבק שיש.
זה לגמרי מה שקורה בעיניי.
זה נותן תחושת ביטחון קצת. וזה העתיד כזה.
אם כבר הובלתם מחוז, איך זה היה באמת? ספרו.
וואו, זה היה קשה קצת, כי... לא תמיד יש תקשורת על דברים שצריך לעשות, וזה היה קשה. וגם לא תמיד יודעים את כל הצרכים ומה באמת צריך. בסופו של דבר משתפרים עם הזמן, כאילו, לא יודעים הכל כמו שצריך בהתחלה.
גם הרבה פעמים, למשל, יכול להיות ימים שהטלפון שלך כזה מתפוצץ מהודעות, ואתה כזה לא יודע מה לעשות עם עצמך, ויום אחרי יהיה יותר שקט, ואז אתה כזה, אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו? כאילו, מה, אוקיי, מה אני עושה היום? פתאום שאתה, אין לך, כאילו, אין יותר צרכים, פתאום יש פחות. ואז אתה כזה, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אין לך יותר מתנדבים כמו פעם. אז יש באמת כאלה אתגרים, ולומדים להתמודד איתם בו זמנית.
ומה צריך מוביל מחוז?
אני חושבת, רוצה להתחיל?
אוקיי, לשמור דבר ראשון על שלווה, שלווה בנפש, רוגע כזה.
לרמות.
כי אם אתה מאבד את עצמך בכל הדבר הזה, אתה לא תצליח לעשות את זה. אני חושבת שגם צריך הרבה מאוד זמינות בטלפון, תוך כדי, גם זה היה תוך כדי זום, זה היה ממש קשה, כאילו להיות זמין והכל.
אני אוסיף שאני חושבת שגם צריך באמת באמת הרבה סבלנות, כי יש אנשים שאולי לא יברור להם 100% מה צריך לעשות, או יסננו אותך כל מיני פעמים, ולא תמיד הצד השני יהיה עדיף ונחמד אליך כמו שאתה אליו. ומאוד צד, נורא חשוב להיות גם בן אדם שהוא אולי טיפה חברתי, וכזה יש לו תקשורת טובה וקלה עם אנשים, בשביל באמת לגייס מתנדבים ורגע כזה, להביא אותם ולהגיד להם, אוקיי, אני מבין שזה לא 100% כיפי, אבל כאילו, בוא נעשה את זה. לדעת איך לקשור את המתנדבים כמו שצריך לסיטואציה.
והיה לכם חשש לפני שנכנסתם לוביל מחוז?
לא, דווקא ממש רציתי.
ואיך זה לכם ביום הראשון באמת של המלחמה? מבחינת הלוביל מחוז?
זה יותר מכך יכולה לספר, כי אני שמרתי שבת.
לא היה כל כך עדיין מה לעשות, כי זה רק היה בהתחלה, ולא כולם ידעו איך פועלים, מה עושים, וזה היה קצת מבולגן, אבל בכל זאת עשינו את זה בשביל שיהיה לנו, אם נצטרך למקרה חירום, וכבר נדע איך להתנהל, אבל לא היה דברים בתחילת המלחמה ממש.
ונוגה, כשומרת שבת, לא יודעת מהמלחמה אני מנחש, ופתאום היה את ההתראות ואת ההזעקות בכל הארץ.
יו, מטורף.
איך הבנת את זה, כאילו? מה קרה? מה היה דיבור במשפחה?
יצא מצב שגם בשביעי שמרתי שבת, וגם עכשיו שמרתי שבת, אז זה באמת היה כזה קטע. אני יכולה להגיד את המלחמה עכשיו, שכבר בהזעקה הראשונה, לא חיכינו, אבא שלי ישר הדליק טלוויזיה, כי זה, כאילו, אנחנו לא מאוד מאוד קיצוניים, אם יש הזעקות בזה, אנחנו כן נפתח, לא טלפון, אבל כן טלוויזיה, ונראה רגע מה קורה. אז באמת פתחנו והיינו כזה, וואו, כאילו, מה הולך פה? כאילו, אני התלהבתי. כאילו, בשבילי זה היה ממש משמח. כאילו, לראות את הרגע הזה שאת השכל להעביר לכם לתקוף באיראן, שזה דבר שהוא היסטורי.
כמו סרט.
זה דבר שהוא היסטורי. אז זה היה סרט, כאילו, הרגשתי גאווה מטורפת. כאילו, הייתי כאילו, וואי, אני אשכרה חיה בתקופה מטורפת, הולכים, זה באמת לחיות בתקופה שהעולם מתהפך. אז האם התבאסתי מזה שלא הייתי בטלפון ולא יכולתי רגע להתחבר לכל ההתנדבויות? כן גם, אבל לדעתי גם שעומדת מול לתקופה עמוסה. אז כן גם ידעתי לקחת את השבת ורגע להקדיש אותה לעצמי.
והיה קצת ההבנה שאתם עומדים להוביל כל כך הרבה אנשים, שהמבוגרים של היום, המדריכים שלנו בדרך פרט, הולכים עכשיו למילואים, הולכים לעבוד, הם לא יודעים מה קורה איתם, ואנחנו יודעים מה קורה איתנו.
אני כן זוכרת, כאילו, באיראן הראשונה אני זוכרת ש... כן הובלתי כזה יותר בקטנה על מלונות מפונים וכאלה, אז כן ידעתי טיפה לקראת מה אני הולכת, אבל כן חשבתי שזה יהיה יותר, כאילו, חשבתי שזה יהיה יותר דיפ מזה. אז כן חשבתי לעצמי רגע, האם חשבתי כבר עד, כאילו, האם הגעתי למסקנה שהמדריכים שלי יכנסו כאילו למילואים וכאלה? לא, עדיין לא שמה, אבל כן היה לי כל מיני מחשבות בראש.
אני לא חשבתי שיהיה כל כך הרבה מתנדבים.
שניכן התנדבתם במלחמה הקודמת, בעם כלבי?
אני, כן.
איך זה היה? היה שינוי?
אני הייתי במלחמה הקודמת אחראית על מחוז עמק חפר לב השרון עם מישהו אחר, שהוא לא בדרך פרט, והייתי גם אחראית על מלון מפונים בהרצליה, שהגעתי לשם כל יום שבועיים ומשהו, לא, שבועיים בול, או כזה יום אחד יצא בשבועיים, והייתי אחראית על כל החדר ציוד של לב אחד בתוך המלון מפונים הזה, הייתי שם ממש מההתחלה עד שכבר לא צריכים אותי, אז זה כן היה משהו שהוא נורא נורא, נורא נתן לי הרבה כלים, וגם נורא נהניתי ממנו, כי בסוף הייתי שם בשביל לתמוך באנשים, הייתי גם בזירת נפילה, אז כן, זה נתן לי גם הרבה מאוד כלים בשביל המערכה הזאת.
ואיך זה היה במלון מפונים?
במלון מפונים זה היה מטורף. כאילו, אני זוכרת שביום הראשון שהגעתי, הכל היה בלגן, ומעבר לזה של הרגע לפנות למרלוג, להביא ציוד מזה, לנסוע למישהי, להביא תרומות, זה גם היה יותר כזה... לשבת עם המפונים ולדבר איתם. כאילו, אם היה כמה, 4-3 קבועות מבוגרות שבאות אליי לחדר ציוד, ורק מדברות איתי כזה על איך פגע להם הטיל, והם מרדו בחדר מדרגות, וחגו בעולם ספורט, וכל הילדים בחו, כאילו, זה היה נשמע כמו סרט.
בעם כלבי אני גם הייתי במלונות מפונים, וגם ביום הראשון שהגעתי, אז שמעתי כאילו שיחה של מתנדבת של לב אחד עם מישהי מפונה, שהיא אומרת, תקשיבי, רוצים כאילו, המדינה לא מוכנה יותר לשלם לנו על המלון וכזה, ואין לי איך לשלם כאילו כסף על דירה, אין לי לאן ללכת. ואני כזה, הייתי בהלם, כי זה פיזית אנשים שעכשיו איבדו את הבית שלהם, ואני לא ממש הקלתי זה כאילו, עד שהייתי שם וחוויתי, וגם לקחתי משם הרבה פרופורציות.
זהו, הם ממש איבדו הכל, כאילו אנשים באו אליי לבקש כאילו מברשת שיניים ומשחה, או כזה חולצה לבן שלהם, זה באמת היה דברים שהם בייסיק, וכאילו הייתי יוצאת משם כל יום, הייתי שם מת 9 כזה עד 5, והייתי יוצאת משם בתחושה של כזה וואו, כאילו זה זכות פסיכית, ומה אנשים האלה עברו, זה מטורף.
היה לכם רגע שקרסתם בהתנדבות, שכבר הבנתם וואו, מה אני עושה פה, מה כבן נוער, כאילו, תחושת מה, הצימו אתכם פעם אחת?
הצימו, כאילו קריסה בפן, אוקיי, הבנתי, אני חושבת ש... במלחמה הזאת, אני לא חושבת שהבנתי בהתחלה כמה זמן זה עומד לקחת. ואני חושבת שלהרבה מאיתנו זה קרה, שלא הבנתי באמת שזה עומד להיות כאילו כל כך הרבה זמן, ולהיות מחוברת כל הזמן לטלפון, ואפילו בלחץ הזה של אוקיי, אם שולחים הודעה ואני לא יענה, אז מה קורה, ומה הם יעשו, וזה וזה וזה, אז כן היה איזה יום שאמרתי כאילו, וואו, אני חייבת לשים כאילו פוס משחק, כאילו אני חייבת רגע לשים פוס. לי זה יותר קל, כי אני באמת שומרת שבת, אז גם פשוט יצא שכל יום שבת אני לא מחוברת, אבל עדיין נשארת בתוך הלחץ. אז הייתי צריכה רגע איזה יום עם עצמי כאילו לאבד את הלחץ הזה, ואז להמשיך הלאה.
אז אצלי זה היה קצת יותר קשה לעשות פוס, כי בסופו של דבר אני נהנית מזה, ואני אוהבת את זה, אבל זה היה לי קשה כל יום, ואז שהתחלנו קצת יותר לחזור לשגרה, אז החלטתי שלנו לקחת קצת כמה ימים של שקט.
ואיך התמודדתם עם הלחץ באמת? זה היה קשה להתמודד אותו בהתחלה?
כן, כי אמרתי, טוב, צריכים אותי, אני לא יכולה להפסיק עכשיו, אני צריכה לעשות דברים, קשה לי להפסיק, אני כאילו... היה לי ממש קשה להפסיק, אבל בסופו של דבר שמתי את עצמי ראשונה וראיתי שאני צריכה את ההפסקה הזאת ולקחתי אותה.
ואם כבר דיברנו מקודם על החמלים, איך זה באמת עבד? מה היה? היה חמל בירושלים? מה עוד היה?
אני יכולה להגיד לך שהיה חמל בירושלים, נפתח גם לכמה עמים, אני לא בטוחה אם אני עכשיו לא תקנות אם אני טועה, חמל בצפון שהסכימו בשביל לעזור לקחת את הפניות של פסח. החמל בירושלים בתחילת המלחמה זה היה ממש כמו ג'ונגל, כאילו בפן הכי טוב בעולם. מלא אנשים באים ורוצים לעזור, ואיפה אפשר לתרום, ולמי להתקשר, ואת מי לשדך, ופתאום מכינות, ופתאום אתה רואה חברים שלך, בני נוער, מובילים מכינות שלמות להתנדבויות. כאילו זה היה, כאילו לרגע אמרתי, אוקיי, אם זה מה שהם עושים עכשיו, אז מה המכינה בעצם עושה? כאילו לרגע העליתי כל מיני שאלות כאלה בעצמי.
אם כבר דיברתם על מכינות, איך זה לובל מכינות בתור, אני לא יודע לגבי איך מכה, אני זוכרת שסגרת במכינה, נכון?
כן, סגרתי במכינה.
אז איך זה היה בתור, שלושתנו סגרנו במכינות, איך זה היה לכם להוביל מכינה?
זה היה מטורף. כאילו, הם בסופו של דבר גדולים מאיתנו בשנה, אבל הם עוסקים בהתנדבות ובעוד דברים, אבל זה היה מטורף להוביל אותם, כי בסופו של דבר הם גם ככה יותר גדולים מאיתנו. זה היה מטורף, אין לי מילים.
והובלתם רק נוער 19-18, והובלתם גם מבוגרים.
מבוגרים? אני אישית לא הובלתי.
לא, מבוגרים לא.
גם אנחנו יותר פונות לנוער עד גיל 18. כאילו זה מה שאנחנו עושות. אני בטוחה שיש בלב אחד גם כאלה שמובילים מבוגרים.
ומה חיפשתם במתנדבים? מה רציתם שמתנדבים יהיו? מה התכונות שאתם מחפשות?
אני חושבת שלא חיפשנו משהו ספציפי. אני לפחות, כאילו, מי שבא ברוך הבא כזה, כל עוד יש לו את הרצון האמיתי, ואנחנו רואות שהוא סבבה ועל הגל כזה.
ובאיזה פרויקט אתם עוסקות עכשיו?
עכשיו כרגע אני לא עוסקת בפרויקט, חוץ מהאור למשפחות שכרגע המחוז שלנו מוביל. כי חזרתי קצת יותר שגרה ויש לי גם מחר מתכונת ומלא מבחנים, אז זה קצת קשה להוביל דברים תוך כדי.
זהו, גם אני רגע אוסיף על המחוז שלנו, שזה באמת מחוז שברוך השם הוא יחסית רגוע, נגיד את זה ככה, אז רוב הפניות הן באמת של אנשות מילואים. אז כרגע שמנו על זה רגע הולד, וגם לא קיבלנו בגשת פניות חדשות מחוץ מאחת שבנתה אליהם היום לפי מה שאני הבנתי עד עכשיו, נכון? אתה יודע, מישהי? לא.
לא.
ופשוט אנחנו מוכנות כל פעם שתפנה לנו מישהי, למצוא לה מתנדבת ולסגור את זה כמה שיותר מהר. בגלל שאנחנו באמת לא עד כדי כך מוצפות, יש לנו את הכוח כאילו באמת למצוא דברים מאוד מהר.
ואיך היה לכם החזרה ללימודים, היום הראשון בבית ספר?
בעיניי זה החלטה גרועה של מערכת החינוך.
כן, גם בעיניי.
מה, למה? בואו תספרו.
זה היה קשה לקום מוקדם.
אני יכולה להגיד גם שכאילו ציפיתי מהבית ספר שלי ומערכת החינוך בכלליות להגיד רגע, אוקיי, שמים פוס, יש מצב חירום במדינה, אנחנו רגע שמים הולד על הבגרויות, רגע שמים
על כל המבחנים,
שנייה רגע על המבחנים, ואומרים לך, ונותנים לכם את הזמן מהמקום לקום וליזום, לקום ולעזור. לא לוקחים אתכם לבית ספר עכשיו 4-5 שעות ביום שזה קריטי, לא מחזירים אתכם לשקרת בגרויות, אנחנו רוצים שתצאו ותעזרו למדינה שלכם. כאילו, זה דבר שאני ציפיתי והתאכזבתי. כאילו, התאכזבתי מאוד.
היה לכם כבר בגרות השבוע?
לי עוד לא. יש לי מתכונת, אבל בחמישי.
מה יש לכם השבוע, מבחינת הלימודים?
יש לי מחר מתכונת, וביום ראשון מבחן, וזהו כרגע.
זהו, לי יש בחמישי מתכונת, בשני מתכונת, והיה לי שתי עבודות להגשה, שזה כאילו בגרום הבגרות שלי באזרחות, עד יום שני שעשיתי אותם.
וגם היום היה לי מבחן באנגלית, ושבוע שעבר גם היה לי מבחן.
זה שינוי עצום, פתאום להיות תלמיד וכאילו בנוער, מאשר שעכשיו סיימתם מוביל מחוז, איך אתם מגבות לשינוי הזה?
אני חושבת, כאילו, איך שאני רואה את זה, זה יותר פחות, זה גם מאוד קשה, וגם זה פחות איך להגיב לשינוי הזה, בשבילי זה יותר האכזבה רגע מהמערכת שבה אני נמצאת כבר 12 שנה, שעדיין לא השתנתה, כאילו עדיין לא ידע רגע להגיד, אוקיי, בוא נשים רגע פוס, כאילו, לא יודעת, התאכזבתי.
מה למה שלכן?
למה לפעול?
למה בכללי? למה אתם פועלות? למה אתם פה?
בסופו של דבר, המדינה צריכה אותי. כאילו, לא חשבתי על זה עד הסוף. פשוט צריכים אותי, אני שמה. אשכרה, כאילו, הנני. וכאילו, ראיתי אנשים שבאמת צריכים שיבואו אליהם, לסדר להם את הבתים, או נשות מילואים, שצריכה, כאילו, להרוס את הבית שלה, או לנקות אותה לפסח. פשוט ראיתי שאנשים צריכים אותי. הלכתי, הייתי שמה.
אני מאוד מתחברת למה שמיקה אומרת, ואני גם אוסיף על עצמי, שגם, אני מאוד מרגישה מחוברת לכל הישראל, הציונות והכל, אז כאילו, באמת, בשבילי כמו הרבה לגור במדינה זה ממש זכות. אז שיש לי את הזכות כאילו להיות יהודיה, ויש לי את הזכות ללכת ולעזור לאנשים אחרים שגרים פה, ואני אוכל לתרום להם ולתת להם מעצמי, אני תמיד אשתדל להגיד כן, וללכת ולעזור איפה שאני יכולה.
אתם מרגישות שהלמה שלכם התחזק מתחילת המלחמה?
כן.
כן, חד משמעית.
ומה הוא התחזק?
ביותר פניות, יותר אנשים, יותר פגיעות. אם המלחמה זה פשוט התעצם, כי יש לי יותר צורך.
אני יכולה להגיד גם על עצמי ש... הלמה שלי ממש מתעצם מיום ליום, אני חושבת מאז השביעי בערך, כל הזמן זה כזה בחידוש מושך אצלי. זה משהו שמסב לי גאווה. כאילו, אני חושבת שהלמה שלי גם הרבה פעמים מגיעה מעובדה שאני יהודיה, אז אני מחויבת. כאילו, אני חייבת לעצמי ואני מחויבת לעם שלי. אז גם הלמה שלי מתחזק אפילו מזה, לאו דקפור במצב חירום. אמנם אולי יותר, כי פתאום צריך אותי יותר.
מה היה הלוז שלכם במלחמה?
וואו, אין לוז. כל הזמן אתה במשהו.
היה זום, אבל לא ממש נכנסתי. אולי נכנסתי לחצי שיעור ויצאתי, ואז התארגנתי, אז לקחתי את נוגה ויצאנו להתנדבות. ולפעמים גם את ניצן.
מה היה ההתנדבות שהרגשתם הכי הרבה משמעות בה?
אני חושבת בזירה, שהיינו שתינו. אני עד וניצן בדירה הזאת, והוא בא עם הילד שלו, והוא נראה כזה מבועל, את זוכרת?
כן.
ממש הרגשנו משמעות.
היה גם רגע יפה.
אני חושבת ש...
בזירה.
בזירה?
אני וניצן ועוד שתי בנות שלא הכרתי, הלכנו ביחד לבית בזירת נפילה, והאישה שכאילו בעלת הדירה פשוט יצאה לכמה זמן, והיא חזרה עם מלא מלא דברים להביא לנו. זה היה ממש חמוד, כאילו. היא קנתה לנו מלא ממתקים, מלא דברים שווים, וזה היה ממש נחמד לצידה. היא לא ציפיתי.
איך הגבתם לזה?
היינו בלם, וכל הזמן אמרנו תודה, תודה, תודה. זה היה ממש נחמד.
יש מישהו שהתנדב איתכם שאתם עדיין בקשר איתו?
אני חושבת כל המובילים כזה בערך.
כן.
שמחתם להכיר בני נוער שרוצים להתנדב בתור חניכי דרך פרט?
מאוד. אני מאוד שמחתי. למשל עידן ג'ייקובס, אני מכירות אותו, המלך.
שהוא גם, אנחנו מדברים על שמות, אבל חשוב לציין שאנשים האלה אפילו אלפי בני נוער ומחדו.
יש גם כל כך הרבה שמות שאנחנו מפספסים, ובאמת כולם מדהימים אחד אחד.
וזה ממש כאילו, זה, אין לכם לראש? אנחנו בני נוער, כאילו, 17, 18, 18.
האמת שלא. לא כאילו, וכן. נכנס לי, כאילו, למשל בהקמת המדינה, כל הפלמח, זה כאילו, כן, היה פה בני נוער שקמו ועשו, אז האם זה משהו שהוא טיפה יותר, כאילו, מיוחד, וואו, אתה בן נוער, אתה עושה, כאילו, זה לא משהו שהייתי כזה, וואו, מטורף, מדהים. אני כן אגיד שפשוט ציפיתי כזה לא יותר... פוש ממשרד החינוך, כי אני לא רואה את הבית ספר שלי ובית הספר של האחרים דוחפים לעשייה, אני רואה את דרך פרט, לב אחד, נוער מוביל נוער, אני לא רואה את זה מגיע מהמסגרות.
אתן מרגישות חלוציות? היה לי איתך שיחה נוגה על נוער ועל חלוציות, וכמו מכיניסטים על השיחה בין ז'בוטינסקי לטרומפלדור, ודיברנו על זה שנוער מוביל נוער זה לא נורמלי. ואנחנו החלוצים של היום. אתם חושבים שזה נכון?
אני חושבת שנורמלי זה הגדרה שהיא חזקה, במדינה שלנו הרבה דברים לא נורמלי, אבל אני לא חושבת שלא נורמלי זה גם לא טוב. זאת אומרת, כאילו, אולי צריך כזה להגדיר מחדש מה זה המושג נורמלי ולאן אנחנו לוקחים אותו. ואני אגיד שבעיניי, לא נורמלי בפן של נוער מביא לנוער, זה הדבר הכי יפה בעולם.
עבד איתכם גם מבוגר במחוז?
אני לא ממש זוכרת. שנים מובילת מחוז איתנו, כאילו היא המדריכה שלנו בדרך פרט, לא של הקבוצה שלי, אבל היא מדריכה בדרך פרט, והיא מובילה איתנו את המחוז.
ואיך זה היה שמבוגר, אתם מובילים בני נוער מצדכם, מחוז, וזה היה טירוף, לא?
כן, זה היה טירוף. גם היה לנו לא מזמן סמינר, ואחת מהמדריכות בדרך פרט, היא פשוט אמרה לנו כמה היא בהלם, כמה, באיזה חדר היא נמצאת עם עוצמה, את זוכרת
שאחרת? נכון, כן.
וכמה בהלם שהנוער תורם ואשכרה עושה, זה היה כזה, רגע, מטורף.
כן, ממש.
אתם שמחות שאתם יכולות לסמינר, שהסתרפתם לדרך פרט, רוב האנשים שאין להם דף שאתה את האמצעים האלה, לא התחילו להתנדב, לא נהיו מובילים אחוז.
באמת שאני ממש מסכימה איתך, וזה אפילו טיפה מבאס. שאולי מי שפחות מחובר למה שנקרא דרך פרט, אולי לא יודע איך להגיע ללב אחד, לא יודע איך להגיע להתנדבות, וזה משהו שאנחנו מנסות לשפר. זהו, יש בזה מן הבאסה, ואנחנו מנסות לשפר את זה בתור מובילות מחוז, ובתור נערות שגרות בישראל בכלליות. ואני כן מקווה שזה ישתפר.
כשגיליתם שיש אנשים שהם לא בדרך פרט, והם עדיין התחלו להוביל מחוז, ונהיו כמו איתן ג'ייקובס. איך הגבתם?
הייתי בהלם.
האמת שגם אני טיפה רגע הייתי כזה, וואו, כאילו, איך הגעת לזה? מה אתה עושה פה?
כן, מה אתה עושה פה?
ועכשיו, מה אתם חושבים על אנשים כאלה?
שהם מדהימים ברמות, ואני סופר מעריכה אותם.
אז שאוט אאוט שתדעו. ומה לדעתכם חסר במדינה שלנו היום?
אחדות.
אתם חושבים שזה משהו שאנחנו חווים איתו עכשיו?
גם, אני חושבת, אבל שהרבה גם מהחוסר האחדות שאנחנו רואים מגיע מהתקשורת, אז אני חושבת שכן חסר תקשורת יותר טובה, נכונה, וגם שדוחפת יותר ללקום ולעשות, ולא דוחפת להתמרמר ולא להתבאסה, נגיד את זה במילים יותר, אפילו לא נאות, אבל למדתם. ואני חושבת אולי שחסר מערכת החינוך מנהיג שדוחף ואומר, אוקיי, שמים את זה וזה בצד, הולכים להתנדב, וכל מיני דברים.
איזה פרויקט הרמתם שאתם הכי גאות בו?
פרויקט.
אני חושבת נשות המילואים ומרחב הנשימה שהיה לנו.
כן.
כאילו רגע לראות את התודה הזאת של הנשות מילואים, שאומרות לך תודה על זה שפשוט שמרת על הילד שלהם שתיים שלוש, זה ממש להגיד כזה וואו. כאילו כל כך קטן בשבילה, כל כך עצום בשבילה.
אתם שמחות שהתחלתם להוביל מחוז?
הכי בעולם.
מה היה הרגע הכי מושר שלכם כמובילי מחוז?
בהתנדבות או בכללי?
בכללי.
אני חושבת כל יום מחדש.
הרגע הכי מאושר שאתה מוצא מתנדבים.
וואו, ברמות.
באמת, כאילו.
מה החשיבות באמת עכשיו של להתנדב בתקופה הזאת?
אני רוצה להתחיל.
אני חושבת שיש איזו חשיבות מטורפת להתנדב בתקופה כזאת. כי, וואלה, המדינה צריכה. צריכה את הנוער, את דור העתיד, אנחנו אשכרה דור העתיד, כאילו. ואם אתה לא תעשה, אז מי יעשה? אז אני חושבת שלצאת ולהתנדב ולתת מעצמך, אני חושבת שיש לזה חשיבות, במיוחד בתקופה הזאת, זה מטורף.
אני סופר מחזקת את מיקה, וגם באמת פשוט בתקופה הזאת שבאמת המדינה שקרה כזה, כאילו, יוצרת פה דברים חדשים, והעולם כולו רגע בקשב לדבר הזה, זה באמת זכות רגע לצאת ולהתנדב ולהגיד, אוקיי, אני פה, אני קם ואני פועל, ככה.
איך היה בשבילכם המעבר בין החברותות של דרך פרט, לפתאום להוביל מחוז?
וואי, זה כמו, אתם בטח מכירים את זה של הלימוד שמוביל למעשה. אז ממש הרגשתי ככה. כאילו עד עכשיו לימדו אותנו בדרך פרט לימוד, 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 ועכשיו הבנתי שוואלה, זה הוביל אותי לעשייה. הרבה מהכלים של הלימוד הובילו אותי לעשייה, ואני מתחושה גם איתך.
אני חושבת שזה פשוט היה טבעי, כאילו.
אתם שמחות שהצטרפתם לדרך פרט?
הכי בעולם.
כמה שנים אתם שמה?
אני זאת שנה שלישית שלי.
אני שנה שנייה.
ונוגה, את מתחרטת שלא הצטרפת קודם?
האמת שלא. אני גם שנה הבאה ממשיכה לאין פרט, אז כן עולה בי השאלה, האם הייתי מתחילה, האם הייתי מכיתה י', הייתי ממשיכה באין פרט, למרות שאני בטוחה שכן, אני מתה לתוכנית במסגרת, אבל אני חושבת שבי' הייתי בן אדם אחר, והייתי צריכה לעבור כמה דברים בשביל להגיע לי' א' ולהתחיל את זה לדבר הטוב ביותר.
ויש לך קשר עם מנהל המכינה, ארז אשל, איך הכרת אותו בכלל?
האמת שפשוט הסמינר הראשון בדרך פרט, לא ידעתי מי זה, ביקשתי ממנו איזה ספר, הוא הביא לי כמה חודשים אחרי שאני שולחת לו כל יום סיכום, אמרו לי, מה זה, למה את מדברת איתו? אמרתי, אני לא יודעת, הוא הקים את דרך פרט, כאילו זה הכי בטעות בעולם. אין כזה הרבה קשר, כמו שחושבים, אבל זהו.
ומכיפה את סגרת?
אני סגרתי במכינה מיתרים לחיש.
יצא לכם לעבוד עם המכינות שלכם?
אני זוכרת ששלחתי לאחד מהצוות גיוסים שלהם התנדבות, כי אני זוכרת שהצורך לעזור לחקלאים בעוטף, והמכינה שלי בעוטף, בקיבוץ גבים. אז שלחתי להם, וכאילו הרגשתי כאילו וואו מטורף, כאילו שם אני סוגרת, וכאילו כרגע עוזרת למכינה הזאת להתנדב.
אתם קולטות איזה באמת? שאתם עובדות עם המכינה שאתם סגרתם ואתם מפעילות אותם?
זהו, זה קטע. זה בהחלט קטע. זה מטורף.
ואתם שמחות שסגרתם במקום שלכם?
הכי בעולם.
כן.
היה מעבר רציני בין עכשיו להתמיין למכינה, להוביל מכינה. מה, איך זה עבר לכם?
וואלה, לא חשבתי על זה, אני חושב שאתה אומר את זה, זה מטורף.
מה היה, היה איזה מכינה או שנת שירות שלדעתכם עשה איזה טופ ועשו מלא בזמן האחרון?
אני חושבת שאין פרט וחמש אצבעות עשו הרבה.
ומה לדעתכם חסר במדינה שלנו היום?
כמו שאמרנו מקודם, בעיניי זה באמת הפוש הזה ממנהיג מסוים, בין אם זה משרד החינוך, בין אם זה בעוד כמה מקומות שייתן ויגיד, יאללה, צאו לעשות, צאו לעבוד, ובין אם זה רגע התקשורת הנכונה הזאת, שאתה יודע גם להגיד, לדחוף את העם לטוב ולחדשות הטובות, מאשר להסתכל על הצדדים היותר רעים.
הבני נוער של היום הפתיעו אתכם?
לא.
כן ולא.
זה היה לכם ברור שזה יקרה מה שקרה?
כן.
שכולם יצאו להתנדב וכזה?
כן.
כן.
אני מאמינה בנוער היהודי, ציוני, ישראלי. אני מאמינה כאילו שאומרים לו שצריך אותו, הוא מגיע ועוזר. אז לא הופתעתי. כאילו מאוד הערכתי.
שניכן, והחברים שהיו איתכם מבינים את כמות ההשפעה שהיה לכם על המדינה ועל המצב עכשיו?
אני חושבת שלא.
גם אני חושבת שלא. אבל אני לא חושבת שזה משהו שאנחנו מחפשות.
כן, כאילו.
יש לכם משפט שמסכם אתכם, שהלך אתכם בתקופה האחרונה?
אני זוכרת שראיתי משפט בדירה, שהלכתי להתנדב שם. ככל שאת מודה יותר, את מבינה שיש על מה.
וזה הולך איתך כל יום בכל התנדבות?
כן, אני חושבת שכן.
משפט שהולך איתי עוד מלפני המלחמה, אני אגיד, זה הרמתי לביא קום וקארי התנסה. זה הולך איתי עוד מלפני המלחמה, חברים. יש לי את זה על השרשרת שלי פה. אני הולכת עם זה כמעט כל יום שקיבלתי את זה ביום הולדת. זה אומר בשבילי הרבה.
מה אומר בשבילכם להיות ישראליות, יהודיות,
גבה,
נוער?
גבה, כבוד.
כן.
עוד שנתיים אתם מתגייסות ליחידות קרביות, מתגייסות מחזיקות נשק. מה אתם מרגישות עכשיו?
גבה.
גבה, כאילו, תחושה מטורפת. זכות לעשות את זה.
ממש, כאילו זה שיא הגבה, בין אם זה להתגייס למכינה קדם צבאית במדינת ישראל, או בין אם זה להתגייס לצבא גדול ישראל, כאילו זה זכות פסיכית, ואני הכי שמחה בעולם שיש לי אשכרה חלק בדבר המטורף הזה שנקרא ישראל, זה מטורף.
איפה המכינות שלכם?
שלי בעוטף.
שלי בכפר אדומים, במעלה אדומים.
אז גם מכינה בשומרון וגם מכינה בעוטף. זה שני מקומות שצריכים בהם את הכי הרבה יהודים, הכי הרבה ציונים. מה את חושבת, השמחות שסגרתם במקום כזה מסובך?
כן, נראה לי.
אני מאוד שמחה. כאילו, זה משהו שאני חושבת שצריך, ואני מאוד שמחה שזכיתי להיות שם.
אז מיקה, נוגה, תודה רבה שהגעתם.
תודה רבה לך.
יש משהו שתרצו למסור למתנדבים?
תרצו להתנדב.
ותודה רבה, ותמשיכו, ואתם אלופים, ואנחנו אוהבות אתכם.
תודה רבה, ועידה מחוז שרון, אה?
תודה רבה, פופקו.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
רק אתמול חשבתי מה קורה איתך, היום קיבלתי כבר תשובה, שאת מלכה שלו, נפלת לשיט המחורבן הזה, שאת קוראת לו אהבה. רק אתמול חשבתי אם את בלעדה, מיד התחלתי לפחד.